בקוסמוס, אלא מה אתה תשאל אותי, מה זה? זה גם כן פלא. יש איזה אוצר ששם הוא יושב ומחכה, אולי משם הוא מתגלה. אלה הם דברים שנאמרו על דרך הספק, בלי שאפשר להכריע בהם. כל זה במה שנוגע לטקסטים פשוטים שמופיעים במקרא. אחידה יחידה בעלת פרצופים רבים, והיא בלי שום ספק מאוד מסקרנת. גם ילדים ובוודאי גם מתבגרים וגם אנשים בעלי שיעור קומה גדול בשביל לנסות לפתור את הדבר הזה. אנחנו מצטמצים עכשיו בנקודה אחת מאוד מאוד קונקרטית. ראינו, וזה מצוין פה בקו, הוא בפתח העיר, הוא נמצא בפתח המערה, זה פתחים שנזכרים פה בשם מפורש. אבל אם אנחנו ממשיכים את הקו, התגלותו גם היא הייתה בפתח של הארץ. יריחו היא פתח הארץ. העלמותו היא גם כן באותו פתח. במקום שהוא נכנס, משם הוא יוצא. יש לו איזה, כך פרשו חז"ל. חז"ל פרשו את הקשר בין הפרשה של חיאל בית האלי, שהם נזדמנו שם, הוא היה כנראה גם רב, חיאל בית האלי, מרב סנהדרין. נכנסו לנחם אותו. אחיו בא לנחם אותו, ואליהו בא לנחם אותו. גם כן תמיהה. הוא יושב שיבה על ילדים שהוא ידע שהם ימותו. אז מנה בראשון, הוא לא היה כל כך בטוח. אז יהושע אמר, אבל בילד שרואים מה הקטן הזה, ואליהו בא לשם, ואחיו מתגרה בו. ואז אחיו, כשהוא שומע את ההתגרויות האלה, אליהו, אז אליהו נותן לו מנה אחת, אומר לו, עכשיו, עכשיו, שם נחה רוח השם, שם היה, בבית חיאל האלי ביריחו, בא רוח הנבואה לראשונה, כפי שכתוב במקרא על אליהו. שם הפתח שאליהו נכנס. אז יש לנו פתח שאליהו, גם הפתח הסוגר את התנך, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו, אבל גם כן שם אליהו מופיע. עכשיו אנחנו נעקוב, נראה איך בספרות חז"ל מופיע הפתח הזה. אמר רבי יופי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח. למה הוא לא נכנס לפנים? הוא מחכה לו בפתח. הגמרא בשבת, המייסים של רבי שמעון בר יוחאי, איתו תריסר שני במערה אתה. יושבים במערה, רבי שמעון ואלעזר. אתה אליהו וכמה פיתחה במערה אתה. אמר, מה לא דבר לבר יוחאי? שב על הפתח. אני כבר לא מדבר על יסודות. פתח אליהו! מה הוא פתח? פתח אליהו. מי שאומר את אותו קטע בתיקוני זוהר. הוא פתח בפשטות, הוא פתח בדרשה. אבל הפתיחה היא כבר מהותית. הגמרא בנדרים. אתה אליהו ידמלו כי אינשך. שם בסיפור של רב עקיבא ואשתו. אליהו מתחפש לאדם, וקוקריה בבא, והוא עומד על השער, עומד על הפתח, הוא מבקש, הבו לי פרוטה דתימנה. הסיפור מפורסם. תנו לי קצת תבן, מפני שאשתי ילדה, ואין לי מה וכו' וכו' וכו'. אז רב עקיבא מנחם את אשתו ואומר, תראי, יש אנשים מסכנים יותר מאיתנו. רבי יהושע בן לוי, יש לו עסק גדול עם אליהו. רבי יהושע בן לוי, אשכח לאליהו, דאבקיימה פיתחא דמערתא דרב שמעון בר יוחאי. אמר לי, עתינא לעלמא דאתי. אמר לי, אם ירצה אדון זה. קיצר, אמר רבי יהושע בן לוי, שניים ראיתי וכל שלושה שמעתי. אמר לי, מתי יד המשיח? אמר לי, זיל שואל ללדידי, ואיך הייתי? איפה יושב משיח? אליהו יודע? מהפיתחא דקרתא. אומר רש"י, נראה למורי לא בפתח העיר ממש. זאת אומרת, יש הווה אמינא לפרש שאליהו הוא בפתח המערה, ושם הוא פוגש את רב שמעון בן לוי, ושם הוא שואל אותו, ושם הוא אומר לו, איפה משיח יושב? גם הוא באיזה פתח. זאת אומרת, זה לא בפתח העיר ממש, אלא גן עדן הוא כנגד כל העולם. וכאמר לי, זה באותו צד של גן עדן, שכנגד פתח העיר, משיח שאוי שם. אנחנו מבינים ככה, לא מבינים ככה, אבל רואים שהעסק הזה עם פתח. הפתח הזה, שאליהו מופיע בפתח העיר בצידון, ושאליהו עומד בפתח המערה הבעייתית בהר סיני, בחורב, איך הוא מתרחב בדברי חז"ל. מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים, ורבי ישוע גרסי תלמידו היה משמשו. ערב יום טוב נפרד ממנו והלך לאיתו. בא אליהו ועמד על פתח ביתו. אמר לו שלום עליך רבי. אליהו בפתח. כדי רב לעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, שני דברים הללו נתתי להם לישראל. אחד של טובה ואחד של רע, של טובה יש בלחיים ושל רע יש במוות. של טובה יש בשני דרכים, אחד של זגה ואחד של חסד. ואליהו זיכרונו לברכה ממוצע ביניהם, וכשיבוא אדם להיכנס, אליהו השמש, אליהו מכריז ואומר, אליהו עומד שם על הפתח, והוא מכריז ואומר, פיתחו שערים! והשערים האלה נענים לו, ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים. כי הוא יצא בזה בזוהר. ותוך כך עבר הוא האחד ביניהם, והפריד ביניהם, ועלה אליהו בגלגל של אש, ונשאר רב שמעון ובכה, וישן בפתח המערה. בתוך כך בא אליהו זה למר, קום רב שמעון, התעורר משנת האשרי חלקך, שהקדוש ברוך הוא רוצה בך וכו' וכו'. ועכשיו יש בירושלמי, יש לו גם מקורות נוספים. ויאמר אליהו תשבי, זה המקור שדיברנו עליו. וכי מה העניין זה אצל זה? אלא אמר הקדוש ברוך הוא לאליהו, עדן חייל גברה רבאו, חייל זה שמתו בניו אדם גדול, נקרא ולכתר אליו בעברית, לך להיראות לפניו ולנחמו. אמר לו אליהו לקדוש ברוך הוא, אינני הולך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה אינך עד לרץ לו? אמר לו שאני יכול לסבול לשמוע מדברים המחיסים אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אצלו, ואם הם אמרו דברים להכיסני, כל מה שתגזור אני מקיים. הלך אליהו מצעם למנחמים שעוסקים בפסוק. וישבה יהושע בית ההיא למוראו יש לפני השם, כלומר מקללת יהושע מתו בניו של חיאל. אמר אליהו, ברוך אלוהי הצדיקים שמקיים בדבריהם, הוכחה היסטורית לאמיתות נבואתו של יהושע. ואב את המן והיה שם אחאב. אמר לו אחאב לאליהו, מי גדול? הוא גם למדן נוסף לכל. מי גדול מחברו? משה או יהושע? אמר לו אליהו, משה גדול מיהושע. אמר לו אחאב בתורתו של משה כתוב ישמעו לכם בנפתי לבבכם. ועצרתם ועבדתם וחרב ורב השמיים ולא ימטר. ואני לא הנחתי עבודה זרה בעולם שלא עבדתי אותה. וכל הטובות והנחמות שיש בעולם באו בדורי. אנחנו יודעים על ההצלחות הצבאיות של אחאב. אנחנו יודעים על מפעלי הבנייה שלו, מלך נמרץ מאוד, גבר לעניין, הגיע להישגים מדיניים, כלכליים, צבאיים גדולים, נו, אז איפה ההבטחה? דברי משה לא נתקיימו, ודברי יהושע התקיימו בתמיהה, זאת אומרת, מזה אני יכול להוכיח שהיה מקרה שמת בנו הבכור של חיאל בית האלי, ומקרה שמת בנו הצעיר, שזה מתאים לנבואה של יהושע. זה לא יכול להיות, מפני שאם זה היה יכול להיות, אז קושיה מצוינת, והוכחה כביכול היסטורית. אלא ודאי גם משה מעצמו קילל בין הקדוש, אנחנו מקיים דברי נביאיו. אמר לו אליהו, אם ככה אתה אומר, חי השם, מי השני על מתקים לפי דברים. על כל פנים, זה כמובן מסביר את הקשר בין הדברים, ושם אליהו מתגלה לראשונה בפתח הזה, בפתח של ארץ ישראל. כשיריחו היא פתח, כתוב במדרש, כשבא להילחם ביריחו, נתכנסו ליריחו שבע אומות, שנאמר ותבואו את הירדן ותבואו ליריחו, ולמוכם בעלי יריחו, האמורי הפרזי ביריחו. שואלת המדרש, וכי שבע אומות היו בעלי יריחו? אמר רב שמואל בר נחמני, הרי זה שטח קטן מאוד. איך יכול להיות שיש שם שבעה מלאכים? אמר רב שמואל בר נחמני, יריחו נגרה של ארץ ישראל. זה המשלט הקובע, זה הפתח, זה המנעול, זה הבריח. אם נכבשה יריחו, מיד כל הארץ נכבשת. לפיכך נתכנסו לתוכה שבע אומות. הם ידעו שזה מבחן הקרב. כאן ייפול או יתקיים הדבר. ולכן, על כל פנים, על פי דרכנו, שמענו שיריחו היא המפתח לארץ ישראל, היא הפתח של ארץ ישראל.
ומה היה שם בפתח? כמה מאורעות. אחד המאורעות, הניצחון הצבאי המופלא בנפילתה של יריחו, והמפלה מיד בקרב השני על העי. וקרה מה שקרה, גילו את החן, ושם המחנה הבסיסי לא זז ממקומו, זה היה אי שם בגלגל אל יד יריחו. אז אחרי שסקלו את יריחו, את החן, ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. וישוב השם מחרון אפו, על כן קרא שם המקום ההוא עמק החור עד היום הזה. דהיינו, עמק החור צריך להיות אי שם בסביבת יריחו. הקימו עליו גל גדול, סמוך למאורע, כדי שהדבר הזה, המפלה הזאת והסקילה הזאת של אחן, תשמש גורם מרתיע שלא ישלחו ידיהם בחרב. אז עמק החור הוא בפתח של הארץ. עכשיו אנחנו מבינים את הנבואה של הושע, ואני לא נכנס עכשיו לסיפור, שהושע היה אחד מתלמידיו של אליהו. אז כתוב בהושע, ונתתי לה את קרמיה משם, ואת עמק החור לפתח תקווה. כשיחזרו מן הגלות, אז עמק החור יהפך לפתח תקווה. וענתה שם הקימי נעוריה, וכיום על אותה מארץ מצרים. הרי זה רמיזה, לא רק רמיזה, זה שקוף וברור, שמדברים פה על עמק החור, ועל פתח תקווה. ואתה כמובן יכול לצרף לתקווה גם את תקוות חוט השני שתלתה רחב על חומת יריחו בפתח הארץ. כתב הרד"ק, לפי שבתחילת בואם לארץ בימי יהושע קרא להם האבון הזה, והוא דבר החן, יבטיחם שלא יפחדו בהכנסה לארץ ושלא יקרם שום אבון, כי כולם יהיו מצורפים ותורים, כי במדבר העמים יצרפו. ואותו עמק החור לא יקרא עוד כן כי שמו הוא לגנאי, אלא יקרא לו שם לשבח, והוא פתח תקווה. ומה שאמר פתח ולא אמר עמק, כמו שהיה, לפי שיהיה להם כפתח, כי היה להם, כי משם ייכנסו לארץ, כמו שעשו בתחילה. ולא חשוב עכשיו אם הכניסה תהיה מאיזה צד אחר, או מדרום, או מצפון. חשוב העיקרון, כמו ששם נכנסו לפתח, אבל הפתח הזה השאיר זיכרון לא סימפטי, זיכרון של אחן, של אחירות, להם, לעתיד לבוא, יהיה תיקון. פתח תקווה, ויהיה להם תקווה, והכי טוב, לפיכך יקראו לו פתח תקווה. אז אליהו הוא גם אחראי לפתח התקווה, הנה אנוכי שולח לכם. כך גם מוסברים בדברי רב צודק מעמדה של יריחו, וכל הכוחות היו בארץ ישראל, כמו שאמרו זל בשלמה המלך, המלך עליו השלום, שעמד על משתיתה של הארץ, ואכן כל מלך היה לו פלטין בארץ ישראל, שנמצא שורש כוחו ומלכותו שם, ושורש הכל היה ביריחו. ולכן נקראת מנעולה של ארץ ישראל, ולכך נעיד הדושנה של יריחו תקמה על תקמה, כמו שאמרו חזל שמי שיבנה בית המקדש, כי אחוריים בית המקדש, ולכן כילל יהושע לבוני יריחו, וזה אנחנו מסבירים, מרוויחים דבר מוסר, לא רק מפני שהיא הייתה הראשונה, כי בזה יגביר כוח האחוריים, זה היסוד של הפתח, כל הבית הזה, אם אתה שולט על הפתח, יהושע כילל כדי שלא תהיה תחרות עם ירושלים. אז כתב הרד"ק, ממה שהיו הולכים מעבר הירדן נראה כי כן אמר לו אליהו בנבואה, כי מעבר לירדן יילקח. למה הוא מנסה להשיח את דעתו, הולך לבית אל, הולך לגלגל, מין פעולות השחק כאלה, ובסוף הוא יודע ליריחו, ומשם הוא כבר לא משגע אותו יותר, כי הוא יודע פה יילקח. למה? אולי היה יילקחו במקום אשר נאסף משה רבנו לכבודו. דומני שזה לא מופיע ברשימה המדרשית על ההשוואה בין משה לאליהו. זה הרד"ק הצביע על כך שמשה רבנו, כי מעלתו של אליהו הייתה קרובה למעלת משה רבנו, והראה לו עכבות בהר חורב כמו שראה למשה רבנו, וצם 40 יום ו40 לילה כמו שצם משה. אז יש הרבה נקודות השוואה, גם הסתלקותו של אליהו באותו פתח שמשה רבינו לא נכנס, באותו פתח נכנס ויוצא אליהו. והנה שם אישה, אמר המלבין, ראינו אותו בפתח העיר, שהייתה דירתה, אין המשמעות שהייתה דירתה בפתח העיר. כי אם היה בפתח העיר, זה לא היה חידוש, אלא רק נזדמנה אתה לפתח העיר לקושש עצים. כי היא הזמינה השם לקראת אליהו שימצאה בבואו בפתח העיר. אז המלבי מתכוון רק לפשוטו של עניין. אבל לגבי דידנו זה חשוב מאוד ההדגשה הזאת, שזה לא אירוע ולא מקרה, אלא יש פה כוונה מכוונת אופיינית לאליהו העומד על הפתח. צא ועמדת בהר. נראה כי פתח המערה היה בשיפוע ההר או בראשו, לא בתחתי ההר, שהרי אמר לו צא ועמדת בהר, והוא עמד פתח המערה. אז זאת אומרת שהרד"ק הסביר שהצו לאליהו צא ועמדת בהר, הכוונה הייתה אתה בתוך המערה, אתה תצא. כיוון שהמערה נמצאת אי שם במרכז ההר, אולי גם בראשו, על כל פנים אם אתה עומד בפתח המערה, אמר לו צא, אז אתה עומד גם בתוך ההר. ובאברבנאל רצה לומר שלא יצא מנה בהחלט לעמוד בהר כמו שציווהו. זאת אומרת, לא הכוונה שיצא לגמרי, אבל עמד בפתח. ולכך הוא צריך התברך להוכיחו שנית על ישיבתו בפתח המערה. ואמר, מה לך פה אליהו? הוא רצה לומר, לא אמרתי לך שתצא מהמערה, ולא עשית מצוותי. הלא ידעת שמקום אשר אתה אומר עליו קודש הוא, שבאותו פתח עמד אדון הנביאים. מאיפה יודע את זה אברבנאל? יודע את זה רק מהגמרא. במקראות אין ראיה. ומה לך לשבת עוד באותו המקום המקודש שאינו ראוי לשכמותך? על סמך הדברים האלה דורשת הגמרא במגילה, אמר רבי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, אלמלא נשתייר במערה שעמד מה משה ואליהו, כמלוא נקב מחה צדקית, לא היו יכולים לעמוד בפני ההוראה שנאמר כי לא יראני אדם וחי. בזמן הגילוי, היה שם גילוי, אנחנו עכשיו מבינים פשט יותר טוב מה זה וסקותי כפי עליך, הייתה לנו כבר פעם הזדמנות לדבר בזה. מה זה וסקותי כפי עליך הדוברי? אתה הרי מוטמן במערה. כל מה שצריך לעשות זה לשים יד כביכול על הפתח של המערה, ואז אתה בחושך מוחלט. ובחושך המוחלט הזה היה שם אור, שאם היה איזה סדק קטן שבקטנים מתוך המערה הזאת, אז האורה שם לא הייתה מאפשרת בכלל חיים. אמר רש"י, מערה שעמד במשה, כשעבר הקדוש ברוך הוא לפניו, שנאמר ושמתיך בנקרת הצור. פשט בנקרת הצור. נקרא זה משהו, מכירים, שנקרו מתוך הסלעים שבהר ונוצר החלל הזה. ואליהו אף הוא עמד באותה מערה. ועבר הקדוש ברוך הוא לפניו שנאמר ויבוא שם המערה ויאמר צא ועמדת בהר והנה השם עובר. מחת צדקית שלנו שהיא דקה ותופרים בה סדקי בגדים ויש מחת אחרת גסה שנקראת מחת של שקעין לגבי תבילה לתאר אותה. אלמלא נשתייר בנקב כפי המחת שעבר עליו הקדוש ברוך הוא כמו שאמר וסקותי כפי עליך הדוברי. אמר המהרש"א דהיינו שהיה נשאר במחיצת המערה באותו צד שעבר כבוד השם כמלוא נקד דה כמחה צדקית ולגבי משה מפורש שיסתור הקדוש ברוך הוא שלא יראה כבודו כמו שאמר והיה בר כבודי ושמתיך בנקרת הצור וסקותי אבל באליהו כתיב צא ועמדת בהר והנה השם עובר ואינו מפורש בו שיסתירו הקדוש ברוך הוא ואפשר כיוון שמפורש בישעיה בנקרת הצור של משה כדכתיב יבוא למערה בהי הידיעה שהיא המערה שהיה שם מסתום שיסתירו גם הקדוש ברוך הוא שם ועוד ישמח קרא אבל לכאורה אני לא מבין מה קשה למערשה כתוב מפורש והיה לפניו באדרתו המערשה מתפתל ממה הסתיר אם אני מעביר את השוואה התשובה היא פשוטה מאוד אליהו הליט את פניו בעדתו על הדרך שאנחנו מכירים ויסתר משה פניו אז פה אליהו עשה לעצמו מארונת קטנה כזאת על ידי שהוא הסתיר אותה הדרת שהיא יסוד הנבואה אז כמובן אנחנו לא נכנסים עכשיו להסברים מה מונח בתוך הדרת אבל יש פה בדבריו של האדמור בעל בני שכר שכתב ספר ריח דודאים על מסכת מגילה ואמר המאמר בגמרא ואמר רבי אבא רבי יוחנן לא היו יכולים לפנות בפני עירה שייכות המאמר לכאן מה זה שהיה שם הגמרא מדברת על כל ענייני מגילה וכו' וכו' כתוב שם המגילה נקראת ספר איגרת לכאן נקראת ספר ונקראת איגרת אז בפשטות זה מפני שאומרים שלמימרא הם שווים המסורת אבל הוא הלך הרבה יותר עמוק. מה באמת ההבדל? הוא בבואה עם הספר אמר, ישוב מחשבתו בראשו. על כן, על כל דברי איגרת הפורים הזאת. הרי זה לא סתם מושגים, זה מושגים שיש לנו בהם יסוד הלכתי. עובדה היא שכשקוראים מגילה בציבור, צריכים לפשוט את המגילה, המגילה הגלולה, כאיגרת, כמכתב. יודעים שמקפלים אותה בצורה כזאת, כאילו יש לפניך איזה מנשר כזה. מה פשט? אז הוא אומר, פורים היה נס אמצעי, יש בו מחלק הניסים נגלים, וחלק מניסים נסתרים, כי היה הנס הזה סוף הניסים הנגלים, של ימי בית ראשון, אסתר סוף כל הניסים גמרה ביומה, והתחלת הניסים נסתרים. ולמה עשה השם יתברך ככה? שבקצת זמנים פועל ישועות לעמו ישראל בניסים נגלים ובקצת זמנים נסתרים. כיוון שאנחנו עומדים על הפתח, אנחנו עומדים על פתח של תקופה היסטורית חדשה. במגילת אסתר, באירועים ההיסטוריים נפתחת פתיחה חדשה. ואנחנו יודעים שבפתח הזה של היסודות ההיסטוריים נכנס אליהו. ועל זה יש פה דף, מי שירצה אחר כך יכול לקחת בלי לשלם כסף. לקחת, יש פה 4-5 מקורות. אליהו במגילת אסתר. אליהו במגילת אסתר נזכר על הפתח, איך שזה מופיע גם בטקסטים וגם במפרשים. מה טיבו של אליהו הזה העומד שם? על כל פנים, אליהו נמצא גם שם. למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה וכי קצרה ידו? הלו כפי המקבלים, כי הנס הוא מחמת התגלות איזה אור בגבי מרומים, וקשיים בדור מקבלים שיוכלו לקבל אור הנס הנגלה, הנה השם יתברך מחסהו, בכדי שלא יתבטלו הנבראים מרוב הטובה והרב, הנה תראה זה ממש ממשה ואליהו, דרב גובריו, וכיסה השם יתברך בפניהם יקר אור כבודו, בכדי שיוכלו לעמוד, והוא טובה גדולה מהטוב אמיתי, ועד יבוא הזמן שהנה כולנו יכולים לנבואה מגלל כבוד השם. למה אסתר מן התורה מן העין? מפני שאם זה היה מתגלה בראו כל אף שיערת תשועת אלוקנו בצורה של ניסי בית ראשון, אין אדם יכול לעמוד בפני אורה. ספר זה דבר מקופל, איגרת זה דבר פשוט, זה דבר מכולם. יש בחינה של ספר ויש בחינה של איגרת, זה המאמר שקודם לו, ויש עכשיו מערה שעמד במשה ואליהו. דהיינו, יש אור, אבל צריך להסתיר אותו. זאת אומרת, הוא ניסה לפרש שהשרבוב של המאמר הזה במסכת מגילה והעיתוי שלו והתזמון שלו, גם הוא, וזה כמובן אופייני לחשיבה יותר פנימית, זה גם הוא אופייני ליסודות המשותפים לדבר הזה. היסודות הללו של הגילויים הם באים פה לומר לך שאתה גם עומד על פתח, על פתח של תקופה חדשה. אבל זה עוד יסוד גדול שלא נוכל בו להיכנס. אפשר להוכיח מטקסטים חזליים שאליהו נמצא בכל פרשת דרכים היסטורית, בכל פתח, כל מקום שנפתח פתח חדש בתולדות ישראל, אליהו נמצא שם, כשם שהוא נמצא על פתח המערה, כשם שהוא נמצא על פתח העיר, כשם שהוא נמצא על פתח הארץ, כשם שהוא נמצא בפתח הגוף. נגלה עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, מה לך פה אליהו? אמר לו, כנו קינית. אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה אתה מקנה? קינית בשיטים על גילו עריות, כאן אתה מקנה. חייך שאין ישראל עושים ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך. זה המקור של כיסא של אליהו. מכאן התקינו חכמים שיהיו עושים מושב כבוד למלאך הברית, שנאמר מלאך הברית אשר אתם חפצים מיני בה. אליהו עומד גם בפתח הזה, אבל הוא עומד גם בפתח השבוע, וזה לשון מהריל. מהרש אומר, מה שנוהגים לומר פסוקי את אליהו זמירות המיוסדים על שמו במוצאי שבת, היינו משום דעיתא בתוספתא, ובמוצאי שבת יושב אליהו תחת עץ החיים וכותב זכויות של שומרי שבת. אז נאמרו על הדברים האלה כמה וכמה דברים, אבל אתה שומע, אליהו עומד על הפתח, הוא עומד גם על הפתח של השבוע. פותחים שבוע חדש, אליהו הנביא. פותחים חודש חדש, אליהו הנביא. כך כתוב גמרא מפורשת. רצינו חידוש לאבות העולם בעולם הבא בחידוש הלבנה. הגמרא בבבא מציעא אומרת, אליהו אבי שכיח במטיבתא דרבי. זה קשור לנושא של אליהו בצמתים היסטוריים. יום אחד, ריש יחא הווה, ראש חודש אחד, נגלי ולא אתה, אליהו מאחר לבוא. כשהוא איחר לבוא לישיבה של רבי, אמר לו, מה איתה מנהג עלי למר? למה איחרת? אמר לו, היה לי היום משימה גדולה, אדימוקי לאברהם ויאבנה למר, הייתי קיצר להעמיד את אבות העולם. אומר המרשה, יום אחד רש ירחה הווה, כי זה היום אשר בו חידוש הלבנה הוא רמז, הוא רמוז על התחדשות מלכות ישראל לעתיד, ויום מוכן להתפלל על דרך זה, כמאמר נוסחו, וללבנה אמר שתתרדש שעטרת תפארת למוס הבטן שמטרידים לתרדשת כמותה. והוא שאמר, דעי תקפי היום ברך ראש חודש, לא אבימת, היה סיפור כבר. על זה אמר בעל מנורת המאור, למדנו שביום ראש חודש יש חידוש גם בעולם הנשמות. מה ראינו על פי דרכנו? שסתום, סתום איך אליהו נכנס. פתאום עוסקים ביריחו, ודבר אליהו. אליהו תשבי ואומר, ויאמר אליהו תשבי, מי אומר, מה אומר, מאיפה באת לנו? אבל אם אתה עוקב אחר כל העלילות המופלאות של אליהו, ואתה רואה שהוא גם נעלם ביריחו, ואם אתה רואה את פתח המערה, איזה מערה? מי מערה? מתחיל פתאום להתברר שהמערה הזאת היא מפתח של כל הבנת אליהו. ומתברר שהפתח הזה, פתח תקווה, פתח תקווה של עתיד לבוא, כל הגלות איזה עמק אחור, ומטיילים במדבר העמים בנבואת הושע, ובסוף מגיעים. ואז יש חשש אולי זה יחזור לעצמו, לא, העמק האחור הזה, הוא יהפך לפתח תקווה, זה אותו עמק אחור פיזי, שאתה אליהו התגלית בו לראשונה, ואותו עמק אחור שבו אתה עתיד להסתלק. ופתאום רואים איזה פתח גדול, גם בברית מילה, גם בשבוע, גם בחודש, שלא לדבר עכשיו כמו שרמזתי על, על, על פתחים היסטוריים בתקופות היסטוריות. נפתחת תקופה של תורה שבעל פה, אדור קיבלו אבימי אחשוורוש, אליהו מה? אליהו מתחפש. הוא מתחפש לחרבויינה. וגם חרבויינה זכור לטוב, מה פתאום? כי אליהו מפורש. אליהו התחפש חרבויינה. מאיפה ידעו גם מיני העץ? אליהו בא סיפר. משמע מזה שכל אדם, אנשים צעירים עומדים על פתח החיים שלהם. כל מעברים, כל יום יש לאדם מעבר, שלא לדבר על אנשים שיש להם מעבר, או שהם עומדים בסוף תקופה בפרק חייהם על מפתן כזה, או אנשים שצריכים עכשיו להתחיל איך לעשות, כן, הסדר, לא הסדר, יצא, לא יצא, יישאר, לא יישאר, גומר, אומר את המלאך. בכל מקום כזה אליהו בא. לכאורה זה סוף זמן פורים, זה התחלה. זה התחלה למה שיבוא, גם בחתימה אליהו נמצא. אליהו מלווה כל, כי אליהו אחראי לרצף, שיהיה רצף בכוח הכניסה הזאת. אז יש כמובן בדרגה של עבודה של פורים, וכבר דיברנו על זה כמה פעמים, יש דרגה, מי שלא מבין את המושג עבודה של פורים, שילך. אבל מי שמבין מה פירוש עבודה של פורים, אז יודע שגם אליהו הנביא עומד בעבודה הזאת. יש דרגה מופלאה, חוץ מזה שאליהו מלווה את כל אדם, אליהו בסעודה של פורים, ביום פורים אליהו בא, אפשר לשיר וגם חרבויינה זכור לטוב ולזכות לגילוי אליהו.